אמרנו שנמשיך טיפה בסוגיות הקודש והחול, וככה אולי לא נלך כל כך לפי הסדר, ונדלג לסוגיות שאולי כדאי להשלים על גבי מה שלמדנו. אז בעמוד 402, נכון? סולם עמוד 402, פסקה ט'. הפסקה הזאת, שהיא בעצם הפסקה הראשונה שהרב, שממוקמת בספר אורות הקודש. הרב פותח איתה את אורות הקודש, וכנראה לא לחינה. לא לחינה הפסקה הזאת, היא הפסקה הראשונה בכל המהלך הפנימי של אורות הקודש. שהפרקים הראשונים עוסקים שם בחוכמת הקודש. והפסקה הזאת מופיעה גם פה במאמרים נהדר בקודש. וכדאי, אני חושב, ללמוד את הפסקה הזאת, הסוגיה הזאת, סוגיה חשובה מאוד. בואו נקרא. חוכמת הקודש היא נעלה מכל חוכמה. בזה שהיא מהפכת את הרצון והתכונה הנפשית של לומדיה לקרבם בהמשכתם, בהמשכת, סליחה, כל מהותם העצמית לאותה, או לקרבם או לקרבם, באותו, אותו, אותו, אותו יסוד, בהמשכת כל מהותם העצמית לאותה הרוממות שהיא בעצמה מתעצמת בה. זה מצד אחד. מצד שני, מה שאין כן, כל החוכמות העולמיות, אף על פי שהן מציירות עניינים נשגבים, יפים ואציליים, אין להן אותה התכונה המפעלית. כלומר, להמשיך, כאן היינו שמים אולי מקף כדי להבין מהי התכונה המפעלית, להמשיך אל ערכן את כל המהות העצמית של ההוגה בהן. ובאמת, אין להן יחס כלל ליתר כוחותיו ולעצמיותו של האדם, חוץ מכוחו המדעי לבד. טוב, נצטרך להסביר את זה, להבין את זה. וטעם הדבר הוא, עד לכאן אינפורמציה. עכשיו הסיבה. וטעם הדבר הוא, כי כל ענייני הקודש ממקור חיי החיים הם באים. מיסוד החיים המהווה את הכל. ויש בכוח התוכן המקודש להוות המון ברואים לאין תכלית, לנטוע שמיים וליסוד ארץ. וכל וחומר להטביע צורה חדשה ומבולטת על הנפש ההוגה. וכל המדעים של החול, של חול, אין בהם זה הכוח. כי הם אינם מחדשים ומחוללים חדשות מצד עצמם. אלא הם מציירים ומציגים לפני ההשקפה השכלית את מה שהוא נמצא במציאות. ועל כן, אינם יכולים גם לעשות את ההוגה בהם לבריאה חדשה. כלומר, לעקור אותו מעצמיות תכונותיו הרעות, ולהעמידו במצב של מציאות חדשה, תאורה וחיה באור החיים האמיתיים, העומדים לעד עד. אז באופן עקרוני, הכותרת שהנזיר קרא לה, או כלל אותה, את הפסקה הזו באורות הקודש, הכותרת ששם נמצאת בתחילת אורות הקודש, היא חוכמת הקודש הפועלת. כלומר, ההבדל העקרוני, בין חוכמת הקודש הנקראת תורה, לבין חוכמות החול, הנקראות, נגיד, חוכמות הטבע, הרב קורא להם כאן החוכמות העולמיות, שהתכונה של חוכמת הקודש היא תכונה פעילה. חוכמת הקודש הפועלת. כך קרא לה הנזיר. עכשיו בואו ננסה רגע להבין כלפי מה הדברים אמורים. כל זה כמובן נראה בהמשך, כמה שנספיק לדייק, שאין כאן חס ושלום זלזול או הקטנה של חשיבות, א' עצם המציאות של חוכמות החול, ב' העיסוק שלנו בחוכמות החול, אין כאן שום זלזול וצמצום בעניין הזה, אבל יש כאן הגדרה, או נקרא זה סידור היחס, בצורה יותר מדויקת, בין חוכמת הקודש לחוכמת החול. אז אם הנושא שלנו באופן כללי הוא קודש וחול, אז עכשיו אנחנו הולכים קצת יותר להתפרט, להתכוונן, על הסוגיה של חוכמת הקודש, כלומר חוכמת התורה, מול חוכמות החול, בין אם זה מדעי הטבע, או מדעי ההיסטוריה, או מדעי הנפש, וכו'. לא משנה כרגע, למרות שיש גם חלוקה פנימית בתוך כל המדעים האלה. אומר הרב, אני אומר את זה בלשוני, תכף ניכנס פנימה. ההבדל בין שני החוכמות האלה, שתי החוכמות האלה באופן עקרוני, שחוכמת החול, או חוכמות החול, הן חוכמות מציירות. כבר נסביר. מול חוכמת הקודש, שהיא חוכמה יוצרת. יש חוכמה יוצרת, ויש חוכמה מציירת. מה ההבדל? בואו ניתן רגע ציור לחוכמה מציירת. נגיד שאני יושב על בעיר העתיקה ביפו, על איזושהי חומה, או כן, משהו כזה, ואני ככה יושב בזווית שאני מצייר את מה שאני רואה בים, או נהיה בים, וכל המרחב וכו'. אני מצייר את מה שאני רואה. כלומר, המציאות שנקראת ים, מצויה. המציאות הנקראת אונייה בים, גם היא מצויה. ברבורים בים, גם זה מצוי. מטוס באוויר, גם זה מצוי. אני פשוט מנציח בנקודת זמן מסוימת את מה שכרגע אני רואה. אז אני רואה ים, אני רואה אונייה, אני רואה מטוס, אני רואה ציפורים עפות וכו'. אז החוכמה הזאת שנקראת ציור, מה זה בעצם ציור? ציור זה בעצם להנציח איזושהי מציאות נתונה בזמן נתון במקום נתון, כלפי, על גבי, זה יכול להיות בד, על גבי נייר, על גבי קיר, לא משנה, על גבי מה. זה בעצם ציור. כלומר, בציור אתה לא יוצר משהו חדש. אתה פשוט מצייר את הקיים. אומר הרב, כל חוכמות החול. בואו ניקח למשל את חוכמות מדעי הטבע, מדעי המדויקים, מה שנקרא מדעי הטבע. כל החוכמות האלה הן חוכמות חשובות מאוד. אבל החוכמה נקראת פיזיקה, נקראת אפילו התמטיקה וכו', אלה חוכמות שבסך הכל מטהרות, בכלים נקרא להם באופן לא מדויק מתמטיים, את המציאות הנתונה. כלומר, בואו ניתן דוגמה פשוטה. האם חוק הכבידה, הכוח הצנטריפוגלי, כל הכוחות הפיזיקליים הבסיסיים שקיימים בעולם, ובעקבות שהם קיימים אנחנו מסוגלים לחיות בצורה מסודרת של איזשהו רצף, איזשהו סדר וכו'. כל הכוחות האלה קיימים בעולם, גם עוד לפני שבני אדם גילו שהם קיימים. כלומר, לפני שהיה כתוב בספר פיזיקה, שחוק שימור האנרגיה, המציאות התנהלה שאנרגיה משתמרת. אלא אנחנו לא ידענו להגדיר את זה במובנים, נקרא להם פיזיקליים, כימיים, ביולוגיים, מתמטיים, נקרא להם מה שאנחנו רוצים. אלא אנחנו התנהלנו בחיים, כשנקודת המוצא שלנו היא לקחת כנתון שהכוחות האלה קיימים והם פועלים באופן קבוע, באופן רציף, לא משתנה, ולא ידענו עדיין להגדיר מה בדיוק החוק, נקרא לו המתמטי, שהוא מסביר לנו, ברמה הפיזיקלית לדוגמה או הביולוגית, מסביר לנו את התופעה. אבל התופעה כתופעה הייתה. זה לא שבגלל שעכשיו גילינו איזושהי מציאות, נקרא לה פיזיקלית, או איזה חוק מתמטי שמסביר את המציאות הפיזיקלית, פתאום הומצאה המציאות הפיזיקלית. לא. חוק הכבידה תמיד היה. כלומר, כל חפץ נע מלמעלה למטה. זה חוק מאז שהקב"ה ברא את העולם. זה שבני אדם אולי לא ידעו להגדיר אותו ברמה המדעית, כלומר, את השכל האנושי, לא ידעו להגדיר אותו, זה בעיה של האדם. אבל במציאות זה היה. אם כן, כל חוכמות החול, אומר הרב, הן בעצם חוכמות מציירות. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא חוקים, נקרא להם חוקי טבע קבועים. חוקי הטבע הקבועים האלה מתנהלים מאז בריאת העולם הצופו, חוץ משבירה שנקראת נס, זה סוגיה אחרת קצת, ובני האדם מנסים לברר לעצמם, על פי עקרונות חוכמה מסוימים, את הכללים שעל פיהם העולם מתנהל. אחרי שבני אדם הגיעו לכללים, זה עוזר לבני אדם, או להגיב אל הדברים, או לטפל אם יש בעיה בהסטייה, בדרך כלל סטייה, אבל להגיב נכון אל המציאות הזאת שנקראת החוקים הקבועים. יוצא לפי זה שחוכמות החול זה בעצם כללי, נקרא לזה הנהגה אלוהית, המתגלים בטבע באופן קבוע. ופשוט מה שבני האדם עשו, ברוך השם, על פי השכל האנושי, חשפו את אותם הכללים שהקדוש ברוך הוא קבע כשהוא ברא את הטבע עם הכללים האלה, עם החוקים האלה, עם הרצף הזה, עם הסדר הזה. לכן כל חוכמות החול הן בעצם, הן בעצם חוכמות מציירות. כלומר, מציירות את היש. אומר הרב, יש חוכמה אחת שהיא לא חוכמה מציירת את היש, אלא היא חוכמה שיצרה את היש, כולל את חוכמות החול. כולל את החוקים הקבועים שעל פיהם נברא העולם, ואחר כך גילינו את החוקים הקבועים האלה בנוסחאות מתמטיות ומה שנקרא מדעים. מדעי הטבע ומדעים מדויקים וכו'. החוכמה הזאת נקראת חוכמת התורה. חוכמת התורה היא לא חוכמה שהיא מציירת את היש, אלא היא חוכמה שיצרה את היש. כשחזל אמרו, הסתכל בתורה וברא אלמה, מה זה אומר? זה אומר שיש חוכמה אלוהית אחת, שהיא הייתה, אם אפשר לומר את זה במובן כזה, לפני שבכלל יש עולם, לפני שבכלל יש כללים, לפני שבכלל יש חוקים, לפני שבכלל יש טבע, לפני שבכלל יש בני אדם שחיים בטבע הזה, והמציאות הרוחנית הזאת, החוכמה האלוהית הזאת, נקראת תורה. והקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את החוכמה שנקראת תורה, הוא בעצם, אם אפשר לומר, מיקד בה, ריכז בה, תמצאת בה, את כל מה שהשתלשל אחר כך, שאנחנו נקרא לו טבע, היסטוריה, בני אדם, מדעים מדויקים וכו'. הכל נמצא בעצם בתמצית בתורה, הכופר בה והפור בה דקול בה. ולכן חוכמת התורה, בניגוד לחוכמות הטבע, היא לא חשיפת היש, היא לא ציור היש. הפוך, חוכמת התורה היא יצירת היש. זה לא שהיה יש לפני התורה, והתורה פתאום מציירת אותו, היא יודעת לצייר אותו. לא, הפוך בדיוק. לא הייתה שום מציאות לפני התורה, והתורה היא יצרה את המציאות הזאת. נסתכל באורייתא וברא אלמא. כי התמצית האלוהית, הרוחנית, שאחר כך השתלשלה במהלך הדורות, על פי תורת הסוד, השתלשלה עד שהיא התגלמה בגולם, בגשם, והופיע מציאות של דומם צומח חי, והחוקים והכללים שעל פיהם כל המציאות האלה מתנהלות, הכל בעצם היה בתמצית בתורה. לכן ההבדל העקרוני בין חוכמת התורה לחוכמות החול, שחוכמת התורה יוצרת יש מאין. חוכמות החול מציירות יש מיש. חוכמת התורה שיצרה יש מאין, היא גופה, היא עצמה, מה שיצרה את חוכמות החול. לכן כבר אנחנו מתחילים לראות איזשהו יחס בקודש. לכל מי שזוכר, בפסקה הראשונה הרב אמר שחול בלי קודש זה מוות, קודש בלי חול זה חיים, אבל חיים קטנים. אם כן, חוכמת חול בלי חוכמת התורה, בלי חוכמת הקודש, זה מוות, כי אין יצירה, אין כוח שיצר אותה. חוכמת התורה בלי חוכמות חול, כלומר התמצית בלי ההסתעפות של התמצית הזאת, זה חיים, אבל זה חיים קטנים. לכן חול בלי קודש זה התאבדות, קודש בלי חול זה חלקיות. ואותו דבר פה, חוכמת החול היא היוצר של חוכמת התורה, הקודש, היא היוצר של חוכמות החול. לכן אין חוכמות חול בלי חוכמת קודש. יכולה להיות חוכמת קודש בלי חוכמות חול, אבל היא חוכמה קטנה, היא חוכמה חסרה. לכן, האם אנחנו מזלזלים חס ושלום בחוכמות החול? ודאי שלא. האם אנחנו ממקמים, משתדלים למקם את חוכמות החול במקום הנכון ביחס לחוכמת הקודש? ודאי. לכן הרב קוק באחת האגרות אמר שההבדל שבין חוכמת התורה לחוכמות החול הוא ההבדל שבין הכל לבין האפס. זה לשונו. אם אפשר בשביל ההסבר לשנות מילה אחת, ההבדל בין האחד לבין האפס. חוכמת התורה היא הכל, היא האחד. חוכמות החול אומר הרב אפס. הרב קוק מזזה בחוכמות החול? ודאי שלא. הרי במקומות רבים הוא מעריך מאוד את חוכמות החול. הוא הלך בדרכו של הגר"א, שאמר דברים חשובים מאוד על חוכמות החול, שאדם שחסר לו יד אחת בחוכמת החול, חסר לו 5 יסודות בתורה. הוא מה, הרב היסטוריה תורת הרמב"ם? שהרמב"ם כתב שחוכמות החול הן רקחות וטבחות לתורה? ברור שלא. אז מה הרב קוק מתכוון שהוא אומר שחוכמת התורה היא הכל וחוכמות החול הן אפס? או רק בשביל להסביר, אחד ואפס. אם האפס ממקם את עצמו אחרי האחד, כלומר קודם כל אנחנו כותבים אחד מצד שמאל ואחריו בצד ימין אפס, אז האפס קודם כל העלה את עצמו מאפס לעשר, בית העלה את האחד מאחד לעשר. ברוך השם, גימטריה קטנה של עשר אחד, התמצית של העשר נמצאת באחד, אבל ההסתעפות הפרטנית היא נמצאת בעשר. אבל אם האפס, חוכמות החול חושבות שהם לפני חוכמת התורה, כלומר האפס ואחר כך אחד, אז האפס נשאר אפס ואחד נשאר אחד. לכן אומר הרב שם באותה איגרת, לא לקנט נשוב, נשוב לרבי עקיבא, נשוב לרבי שמעון, לשם אנחנו שווים. מהמקום של רבי עקיבא ורבי שמעון נגיע לקנט, ואז ניקח את מה שצריך ונסלק את מה שלא צריך. זה הסדר. אני רוצה אולי כן לקרוא את האיגרת הזאת ברשותכם לפני שמתחיל. נא לכתוב מקור, איגרת חשובה מאוד, עוסקת בכמה דברים. איגרת, איגרות א', איגרת מם ד', בעמוד מם ח'. איגרות א', איגרת מם ד', עמוד מם ח', זה אמצע האיגרת. אומר הרב, לא לקנט נשוב, כי אם לים סוף, לסיני ולירושלים, לאברהם, למשה, לדוד, לרבי עקיבא ולרבי שמעון בר יוחאי, ולכל אהובנו שהם חיינו ומסוס ליבנו עד יד. אני מדלג טיפה. אומר הרב, כל מה שהיותר חכמים והיותר מעולים מצד החוכמה יכולים הם לחשוב, גם ברמה הפילוסופית, לא רק ברמה של מדעי הטבע או מדעי מדויקים, גם ברמה של הפילוסופיה על דבר האלוהים, כמו שהרב כותב במקומות אחרים, כל מה שיותר חכמים ויותר מעולים יכולים הם לחשוב, כבר נמצא באוצרנו בצורה יותר שלמה, יותר עליונה, והעיקר יותר אלוהית. אומר הרב, זהו ההבדל שבין האפס והכל. זה לא היה כל כך נעים לומר במוסד הנקרא אקדמי שהוא שווה אפס. אלא אם כן, הוא מצדיק את שמו כפי שאמר המשורר, אקדמיה, אנחנו באים לקדם את שם השם בעולם. מצוין. אקדמיה, זה טוב מאוד. אז העולם הבא נברא ביוד, זה השורש האלוהי, העולם הזה נברא בהי, ואנחנו רוצים לגלות את היוד שבהי. טוב מאוד. את חוכמת החול, את חוכמת הקודש המתגלה בחוכמות החול. אקדמיה. אבל אם חז ושלום יש איזה בלבול, האם הכל מתחיל באחד או הכל מתחיל באפס, מי קודם למי, אז כאן יש בעיה. לכן אומר הרב, זהו ההבדל שבין האפס והכל. עכשיו ברוך השם איננו עומדים קרוב אל החוף, אל חוף המבטחים של תקומת ישראל בארץ ישראל, הקמת מדינה, חזון הנביאים, גאולה שלמה, בית מקדש, תיקון עולם. איננו יכולים לשאת את דגלנו ברמה, דגלנו שלנו, רבי עקיבא, רבי שמעון, ים סוף, הר סיני. לא שאנחנו לא רוצים להשתמש בכוחות החיים השכליים, המדעיים, הטכנולוגיים וכו' של אומות העולם, ודאי שכן, אבל בתנאי שזה ממוקם במיקום הנכון והמדויק שלו. איננו יכולים לשאת את דגלנו ברמה. הרוח הטהור והקדוש הנובע מתוך מקורנו הכניע כבר תחתיו בכוח את העולם המוסרי והמדעי וכו' וכו'. טוב, עוד כמה דברים יש פה. דרך אגב, גם בעולת ראייה, הרב אומר שהברכה שאנחנו מוכרים בבוקר שלא עשה ני גוי, צריך להתכוון ברמה הזאת, שלא עשה ני אדם, שהמפגש שלו עם אלוהים הוא דרך חוכמת הטבע, אלא עשה ני אדם שהמפגש שלו עם אלוהים הוא דרך חוכמת התורה. לכן, סליחה שאני קצת עכשיו הולך לקצה, השיטה הזאת, התפיסה הזאת, שמנסה להפגיש בני אדם, עם ישראל, חוזרים בתשובה קוראים לזה, עם אלוהים, דרך הטבע, בואו נראה איך התורה והמדע מתאימים, קוראים לזה סמינריונים, התפיסה הזאת, יש בה בעיה. כי התפיסה הזו היא תפיסה שמתאימה לגוי, לא לישראל. ואם הקשה המקשה, הרי אברהם אבינו גילה את אלוהים דרך הטבע, א' לא נכון, צריך לראות שם במדרש, ובראשית רבה מה חז"ל התכוונו להגיד, התכוונו להגיד דברים אחרים. אלא המפגש שלנו עם ריבונו של עולם הוא דרך התורה. מהמקום של התורה נגיע אל הטבע. לעומת המפגש של אומות העולם עם אלוהים הוא לא דרך התורה. אז הוא חייב לעבור דרך הטבע. אז לא צריך להתפעל יתר על המידה שמצאנו אנשי מדע בדורות הראשונים והאחרונים, פילוסופים גדולים מאומות העולם, שאמרו שלא יכול להיות שאין אלוהים בעולם, כי התורה והמדע, התורה וההיסטוריה וכו' מתאימים. בסדר, זה יפה במדרגה של גויים. להעתיק את זה לבית המדרש, לא. לכן אני מקווה שלא היה פה ולא יהיה פה, ואם יהיה זה יוצא דופן, איש מדע שיבוא וייתן לנו מסגת איך התורה והמדע מתאימים. זה לא הנושא. לא מכאן אנחנו יוצאים לדרך. זה בדיוק ההבדל בין חוכמה יוצרת לחוכמה מציירת. עכשיו אולי יותר ברור למה הרב פותח את אורות הקודש בפסקה הזאת. כי זה יסוד הכל. בבקשה.
איך אתה חושב שמי שבחוכמה יוצרת, כמו שאתה מדבר
עליו,
יכול
להגיע לחוכמה
מציירת?
שאלה טובה. אתה אומר, מה שאומר מר מימון, יצחק?
חיים.
סליחה. מה שאומר חיים מימון, זה שמצאנו הרבה אנשים שתקעו, שנתקעו ביצירה ושכחו את הציור. זה בעצם מה שאתה אומר. כלומר, שמרוב שאנחנו רוצים להיכנס אל הפנימיות של הדברים, אל המהות, אל הכל, שכחנו את האפס. לכן. נכון, זה אולי אחת המחלות של הגלות, זה בדיוק ההפרדה בין שני הכוחות האלה. ההפרדה בין הקודש לחול, שבא לידי ביטוי כאן בהפרדה בין תורה למדע, בין תורה ללימודי חול. כלומר, המפגש שלנו עם לימודי החול, הוא צריך להיות, ועם מעשה החול, הוא צריך להיות מאוד מאוד מובנה במובן הנכון של אחרי שבנינו את תכונת הקודש שבתוכנו, אז להיפגש עם זה. לא אולי כל תלמיד חכם יכול וצריך לעסוק בכל ענייני המדע, אבל ודאי שהוא לא יזלזל בזה. נא לא לשכוח שמי שישב בסנהדרין היו אותם אנשים שהיו חייבים להבין בתחומים רחבים מאוד בענייני המדע. למשל, איך אדם יכול לפסוק בלכות טהרת המשפחה אם הוא לא יודע ביולוגיה, גוף האדם? איך הוא יכול לפסוק בעניינים של זואולוגיה, של כשרות, של טריפה, בעלי חיים וכו', אם הוא לא יודע זואולוגיה? איך הוא יכול לפסוק בלכות קידוש החודש אם הוא לא יודע אסטרונומיה? כלומר, החכמים, נקרא זה ככה, החכמים השלמים במהלך הדורות, חכמי הסנהדרין, היו חייבים לדעת בתחומים שהרב קורא להם פה האפס. כי התורה מתגלה דרכם. ואם לפחות הם לא בעצמם היו שייכים לזה, למשל, גמרא מספרת על שמואל, שהיה בקיא מאוד בשביל הרקיע. כלומר, לא כל החכמים היו בקיאים בכל התחומים, בעניינים שקוראים היום מדעיים. אז הגמרא אומרת, החכם הזה היה בקיא בזה, החכם הזה היה בקיא בזה. אבל ודאי שאם חכם הוא לא בקיא במשהו, כי זה לא תחומו, הוא ודאי לא מזלזל בזה. מצד שני, זה שלצרינו הרב החול קם על הקודש, והחול מזלזל בקודש, והאפס רוצה לכתוב את עצמו לפני אחד, והחוכמה המציירת לא מבינה שכל כוחה ומעמדה זה מתוך החוכמה היוצרת, כלומר זלזול בתורה, כאן יש בעיה חמורה. ולכן אנחנו נמצאים בתקופה שבה, אפשר לומר גם בנושא הזה, יש מאבקים גלויים וסמויים בין בתי המדרש למה שקוראים היום אוניברסיטאות. יש כאלה שיותר מקצינים את המאבק הזה, את המלחמה הזאת, והסיבה היא הסיבה הזאת, כי האקדמיה שכחה שהיא באה לקדם את שם השם בעולם. ויש כאלה שאומרים, רגע, נכון שצריך לקדם את שם השם בעולם, אבל שכחנו את זה 2,000 שנה. 2,000 שנה הפרדו בין קודש לחול. 2,000 שנה אינם לבדת ישכונו בגויים מתחשב. לא יכלנו להיפגש בגלל תומת חוץ לארץ, לא יכלנו להיפגש עם הקדושה שבטבע, עם הקדושה שבמדע. אני חייב רגע להעיר משהו. אני סוטה עכשיו, אבל לא אכפת לי לסטות טיפה, ואני מקווה שהדברים יובנו גם בעיקרון וגם בהקשר הזה. יש מאמר בספר מאמרי הראייה, נקרא מסע המחנות. אני מקווה שחלק מהיושבים פה שמעו עליו או למדו אותו אפילו. המאמר הזה מופיע בעמוד 78. תראו מה כתב הרב קוק לפני כ-90 שנה. אולי אפילו פחות, אם אני לא טועה, הנה כבר נדע. ותף רש צדי ג' פחות. לפני נגיד 80 שנה. פלוס מינוס. קצת פחות מ-80 שנה. היה צריך הרבה אומץ כדי לכתוב אז את המאמר הזה. 76. למה בתוכן זה 78? לא, 76. 76, מאמרי ראייה, עמוד 76. אומר הרב, אני מדלג רגע לקטע הראשון. כנראה הדברים נכתבו, לא כנראה, הדברים נכתבו בקוו באלול, ממש רגע לפני פתיחת השנה החדשה, הנקראת ראש השנה, תכלה שנה וכללותיה, ותכלה שנה וברכותיה. אז הרב אומר, במה אנחנו צריכים לתקן? מה התיקון? מה נאחל לעצמנו לשנה הבאה? תפרש צדי ג' קוו אלול תפרש צדי ג' מה נאחל לעצמנו? תפרש צדי ד'. דרך אגב, הרב קוק נפטר כמעט שנתיים, קצת פחות משנתיים לאחר המאמר הזה. אז זה ממש בסוף ימיו, כלומר הרב כבר רואה במשקפת של זקן החוכמה, הוא רואה כבר את הכיוון. אומר הרב, דברים שהיום אולי הם יותר בהיר לנו שאפשר לדבר על זה. פעם זה היה, לא אגיד חידוש, אבל פעם היה צריך אומץ אדיר בשביל לדבר על זה. אומר הרב, דומה לנו, וזה בדיוק נוגע בנקודה שלנו, של חוכמה היא מציירת ויוצרת, קודש וחול. דומה לנו, שנינו מחולקים לשני מחנות. תמיד רגילים לצלצל אצלנו בשני השמות המהווים את הקהל שלנו בכללו, והם חרדים וחופשיים. היום קוראים לזה חרדים או דתיים וחילוניים. אומר הרב, שמות חדשים, אשר מאז לא היו רגילים להיות מתבטאים אצלנו כלל. איפה מצאנו? שאנחנו נקראים חרדים? או שאנחנו נקראים חופשיים? ידענו שאין בני האדם שווים במדרגותיהם. דרך אגב, בהקשר הזה יכול שגם אנחנו חרדים. אם תכף נראה, התפיסה שלנו היא התפיסה שכאן הרב עליה יוצא בשצף קצף. תכף הרב יגיד משפט נורא. שמות חדשים אשר מאז לא היו מתבטאים אצלנו כלל. ידענו שאין בני האדם שווים במדרגותיהם. בייחוד במה שנוגע לתוכנם הרוחני, ותכף נראה איך חכמים במהלך כל הדורות הגדירו את ההבדל הרוחני בין בני אדם בעם ישראל. שני הבדלים יסודיים מסביר כאן הרב, תכף נראה. ידענו שאין בני אדם שווים במדרגותיהם, בייחוד במה שנוגע לתוכנם הרוחני, שהוא יסוד החיים. אבל שיש שם מוגבל ומיוחד לכך המתאר סיעות ומפלגות, מפלגה מלשון פלגנות, חלוקה, אי קשר, מזה לא ידענו. וכדומה שבזה ודאי יש לנו לומר שהימים הראשונים היו טובים מאלה, שלא היה לנו חרדים ולא היה לנו חופשיים. והלוואי שנוכל להשכיח מאיתנו בכלל, אומר הרב, את אלה שני השמות העומדים לנו לשטן. אני קורא פשוט. על דרך החיים האיתניים והתיאורים הראויים להיות שווים אלינו באור השם אשר יאיר לנו. זה לא רק שמות, זה תפיסות עולם. זה כיוון. תכף הרב יסביר מה השטן פה, מה הסטייה פה. אומר הרב, ההבלטה של שני השמות הללו, וההסכמה הדמיונית, המקשרת את האישים הפרטיים שכל אחד מהם יתאמר לומר, אני אינני ממחנה זה. השני אומר, גם הוא, אני אינני ממחנה זה. וכל אחד ואחד הוא מרוצה מעמדתו. אומר הרב, הדבר הזה שאני אומר, אני מהמחנה הזה ולא מהמחנה שלך, תכף נראה יותר גרוע, והשני אומר, אני מהמחנה הזה ולא מהמחנה שלך, המהלך הזה, התפיסה הזאת, הרי הוא סותם את הדרך של התיקון ושל ההשתלמות משני הצדדים. אומר הרב, החרד, כלומר, מישהו חושב את עצמו שהוא שייך למחנה זה שקוראים לו חרדים, הרי הוא מביט הבתה מלמעלה למטה אל המחנה השני, החופשיים. ובמה שנוגע למחשבות של תיקון, של חיפוש מעשים ושל תשובה, מיד, הלא מיד הוא שולח סקירת עין אל המחנה השני, העומד לפניו בכל מערומיו מתורה ומצוות, והוא חושב בדעתו שהתשובה במלוא מובנה, הלא שם היא דרושה. תשובה, זה קשור לחופשיים. תיקון, זה קשור לחופשיים. אני, ועוד פעם, לא חרדים מה שקוראים היום, אלא כולנו גם, אולי גם אנחנו בהקשר הזה צריכים תיקון גדול. אני? לא, התשובה זה לא קשור אליי. תיקון זה לא קשור אליי, אני בסדר, אני ואלוהים מסתדרים דווקא. מי צריך תשובה? מי שהוא שם בלי אלוהים. מיד הוא שולח סקירת עין אל המחנה השני, עומד לפניו בכל מערומיו מתורה ומצוות, והוא חושב בדעתו שהתשובה במלוא מובנה, הלא שם היא דרושה. עליהם הדברים מכוונים, להם ולא לו. זה מצד אחד, המפלגה הזאת, המחנה הזה כאן קורא לה הרב. השיטה הזאת שאומרת, אני חרדי, ואתה אצלך נמצאת הבעיה, אצלך צריך תשובה, שם צריך תיקון. לעומת זאת החופשי, איך הוא מסתכל על המציאות? והחופשי, כלומר מישהו עומד בזה המחנה, שהוא מתאמר בשמו המודרני הזה, במרכאות להיות עם חופשי על כלל רבדיו, הרי הוא בוודאי חושב שכל הרעיון של תשובה, הרי הוא נוסח חרדי, שלא שייך לו כלל. תשובה, תורה, יראת שמיים, קשר עם אלוהים. זה קשור למישהו במקום השני. זה המחנה השני, זה המפלגה השנייה. ונמצא אומר רב שמכאן ומכננו עובדים קרחים. הוא מוצא לרפואת מחובנו הנפשיים. מאין יבוא? אני מדלג טיפה. אולי לא לדלג. אומר הרב, זה העיכוב ראשון. העיכוב הראשון שאנחנו מחלקים את עצמנו לשני מחנות. העיכוב השני כתוצאה מזה שהוא יותר גרוע. זהו העיכוב האחד. ועוד עיכוב שני, מה שהוא איננו קל מהראשון, כמו קיר ברזל עומד לפנינו בין מחנה למחנה. יש מישהו בא בשם חוכמת הקודש, בהקשר שלנו, ויש מישהו בא בשם חוכמות החול. יש מי שבא בשם במרכאות חס ושלום, העולם הפרימיטיבי העתיק הנקרא תורה, ויש מישהו בא במרכאות חס ושלום בשם העולם המודרני הנאור הנקרא אקדמיה, אוניברסיטה. אז לא רק שזה שתי מחנות שונים, אלא קיר ברזל מפריד בין המחנות. אומר הרב, אני מדלג טיפה, אין לנו עצה אחרת, כי אם להסיר את שמות הבעלים הללו מעל מחנותינו, וואי וואי, בעל זה בחזל זה עבודה זרה, בעל בתורה זה עבודה זרה, לעבוד את הבעלים. הרב קורא לגישות האלה, חס ושלום, עבודה זרה, גם החרדיות וגם החופשיות, אבל בהקשר הזה, חס ושלום, לא יוצאת מכאן עם השקפות לא נכונות. אומר הרב, אז אם ככה, רגע, אז עם ישראל מחולק ל-12 שבטים, בסדר. לא לשני מחנות חרדים וחופשיים, בסדר. אבל איך בכל זאת מצאנו חלוקה בעם ישראל שהיא חלוקה נכונה? הרי סוף סוף לא כל בני אדם שווים, כמו שכאן הרב אומר. ידענו שאין בני אדם שווים במדרגותיהם, בייחוד במה שנוגע לתוכנם הרוחני שהוא יסוד החיים. אז כן יש הבדלים בין בני אדם, בעם ישראל, בחברה הישראלית. אז אם לא חרדים וחופשיים, מה כן? אומר הרב, ולכן הזה יש השלכה חמורה, שהיא בדיוק הפוכה לגמרי מהתפיסה שצריכה תיקון גדול, וכמו שהרב קורא לה כאן, שטן ובעל, עבודה זרה. אומר הרב, באמת לא שני מחנות, כי אם שלושה מחנות איננו מונים מאז. מאז ומעולם אנחנו היינו תמיד שלושה מחנות בתוך עם ישראל. מסורת ישנה היא שציבור, ראשי תיבות כידוע, הוא כולל במובנו כפי הנוטריקון שלו, צדיקים, בינוניים ורשעים. אבל אומר הרב, הצדיקים והבינוניים והרשעים האלה, שלושת המחנות בעם ישראל, שונים שני שינויים מהותיים. מהשוני שמשתקף בתקופתו, כנראה לא פתרנו את זה, בין מה שנקרא שני המחנות חרדים וחופשיים, או חרדים וחילוניים, או דתיים וחילוניים. מה? א', אומר הרב, אבל זה דווקא תיאור אישי. זה לא תיאור מפלגתי. זה לא תיאור של קבוצת אנשים. צדיק, בינוני ורשע זה חלוקה של פרטים. פרט פלוני צדיק, פרט פלוני בינוני, פרט פלוני רשע. לא מדובר על קבוצה שלמה של אנשים. לא מדובר על סיעה, לא מדובר על מפלגה. לא מדובר על חברה בתוך חברה. מדובר על אדם פרטי. אדם פרטי הוא צדיק או בינוני או רשע. זה א', זה הבדל ראשון. אז קודם כל חלוקה בתוך עם ישראל יש? יש. אבל לא חלוקה מפלגתית, לא חלוקה קבוצתית של קבוצות קבוצות, אלא חלוקה פרטית. זה הבדל ראשון. אבל זהו דווקא תיאור אישי. מצד שני, הבדל שני לא פחות חשוב, אולי יותר חשוב, ועל כל אדם בפרט, עכשיו בתוך המבנה הזה של צדיקים בינוניים ורשעים, איך כל אדם צריך להסתכל על עצמו? אומר הרב, אמרו חכמים, זה מופיע בגמרא מסכת נידה, דף למד עמוד ב', אבל זהו דווקא תיאור אישי, ועל כל אדם בפרט למדנו, ציטוט, גמרא נידה, שאפילו כל העולם כולו אומרים עליך צדיק אתה, יהיה בעיניך כרשע. כלומר, א', אנחנו לא מחלקים את עצמנו מפלגתית, וב', אני לא אומר, אני צדיק והבעיה נמצאת אצלו. אומר הרב, שתי בעיות יש בחלוקה של חרדים וחופשיים. א', שזה קבוצות קבוצות, ב', שכל אחד חושב שהשני צריך תיקון. אז מה החלוקה האמיתית? שלוש מחנות, לא שתי מחנות. שלוש מחנות, אבל ברמת היחיד. ב', שכל אחד מסתכל על עצמו, כי צריך תיקון בעצמו. וטוב מאוד לאדם שיהיה שקוע לחשב חשבון עצמו, ולחטט במומיו הנפשיים, ולהביט בעין יפה על אחרים, שיוכל באמת להיות שיש במצפונם גם אוצר טוב הסמוי מן העין. ולכן אומר הרב, איננו צריכים להחליט כי כוח כמוס של הצעדה לטובה ישנו בכל המחנות ובכל אישי האומה. ובייחוד בכל אלה שערך הכללי של ישראל ותקוותו יקרים להם באיזו מידה שהוא, שהיא נתוודא איש של אחיו בשם ישראל הכללי, לא בשם מפלגתי ומחנתי. נדע שיש לנו בכל מחנה הרבה מה לתקן והרבה מה לקבל מאור והטוב זה מזה וכו'. אם בעולם התורה, חוכמת התורה, בתוך עולם התורה אנו שואלים את עצמנו, מה יש לתקן בתורה? לא בתורה, אלא בקליטה שלנו את התורה. ב', העולם הנקרא חוכמות החול, החוכמות המצערות. היו שואלים את עצמם, הם, מה לנו יש לתקן בעולם הנקרא אקדמיה? הכל הנראה אחרת. אבל זה לא ככה, צערי נורא. יש חוכמת החול, חוכמות החול וחוכמות הקודש. יש חוכמה יוצרת, חוכמה מצערת, וכל אחד מהם עומד כזר למחנה השני. ונגד זה, הרב יוצא למלחמה. כן, חיים, רצת עוד משהו?
אני רוצה לרדת ככה למציאות שלנו היום. המשנה אומרת, בין חמש למשנה, בין עשר
למקרא המשנה, נכון.
למקרא, בין עשר למשנה, משיכה את הסדר כאשר בגיל 18-20 נכנס כבר לחיים הפעילים. אם היום היינו עושים את המתכונת הזאת, שבה אדם מתחיל בקודש לכאורה, ורק בגיל 20-20 ומשהו מתחיל להיכנס לכאורה לחול, הוא היה מאבד את הרכבת, כי היום אין אפשרות כזאת לכאורה. היום אדם שלא למד שום דבר מכל אותם לימודי חול, לא יכול להגיע לא לאקדמיה ולא לשום מקום בגילאים האלה. ואז בעצם לכאורה המפגש הזה בין קודש לחול ובין חוכמה מצערת לחוכמה מצערת הוא בלתי אפשרי היום. אלא אם כן יעשו שלושה מחזורים. יבקר בחול, יגיע לקודש ויחזור עוד פעם לחול עם מה שרחש עוד פעם בקודש.
תשובה. יש באמת שתי גישות עקרוניות כתשובה לשאלה הזאת. יש תשובה שאומרת, בגלל שהחול הוא כל כך חולי, בגלל שהחוכמות המצעירות חושבות שהן חוכמות יוצרות, בגלל שהחומר, המטריה, העולם הזה כל כך השפיע על האדם, לכן צריך להתמלא רק בקודש, והרק כאן הוא קיצוני. כלומר, לא ללמוד, אני מדברת ברמה הכי פרקטית, לא ללמוד בבית ספר היסודי, וכנל בתיכון עד שלב מסוים, בכלל חול, ובאיזשהו שלב, היום דרך אגב יש תוכניות שמאפשרות את זה, שבכיתה י' א' אפילו חלק רק בי' ב', משלימים במהירות רבה את כל לימודי החול, כמובן צריך בשביל זה להיות אדם רציני, בחור רציני, גם כנראה לא טיפש, כדי באמת להצליח לעשות את זה. בכיתה י' א' או י' ב', מה שנקרא בישיבה הקטנה, לעשות את הבגרות בפעם אחת יחסית וכו'. יש גישה כזאת, שהיא גישה שנקודת המוצא שלה היא, שבגלל, יכול מאוד להיות שהאידיאל באמת זה כמו שאנחנו מדברים פה, שהקודש צריך להיבנות עם החול מההתחלה, אבל בגלל שהחול כל כך השתלט על המציאות, אין ברירה, צריך כרגע לשים את החול בצד ולבנות את הקודש. אפשרות שנייה אומרת, בדיוק מה שאתה אומר, לא? המפגש שלנו עם הקודש, עם החול, סליחה, הוא צריך לבוא מלכתחילה דרך הקודש. ולכן כבר מגיל צעיר, ילד קטן, צריך ללמוד מקצועות חול, כשכמובן הקודש הוא היוצר, החול הוא המצייר וכו', ומהמקום הזה באמת המפגש עם החול יהיה יותר בריא. גם בציבור הדתי-לאומי יש שני מסלולים. תלמודי התורה שלנו, של הציבור הדתי-לאומי, שברוך השם הולכים ומתחזקים, בלי לסתור את בית הספר הרגילים, יש בהם שני כיוונים. יש כיוון שאומר, בוא נבנה על טהרת הקודש את הקודש, א', כי זה אידיאל, ב', כי אין ברירה, ונגיע אל החול אחר כך, מי שירצה. ב', יש גישה הפוכה, שאומרת אוי ואבוי, כמו שאתה אמרת. אם אנחנו לא נבנה את החול ביחד עם הקודש, כשהפרופורציות בין הקודש לחול יהיו שמורות ביותר ויהיו מדויקות ביותר, אנחנו נהיה בבעיה. אני יכול להגיד לך שהוויכוח הזה הוא ויכוח נוקב ביותר. נוקב מאוד. אכן, כנראה שאם יש הצלחה לשני המסלולים האלה, כנראה ששניהם נדרשים לתיקון העולם. איפה כל אחד ישים את ילדיו? זה עניין שלו. עושה לך רע. בסדר. השאלה השנייה היא פיתוח של השאלה הראשונה. זאת אותה שאלה. שברוב שאנחנו עסוקים בקודש, אז בכלל לא הגענו לחול. אני אומר, אפילו גם אם אנחנו אישית לא נגיע לחול, לי אין תואר שני באסטרונומיה. בסדר. גם לא תואר ראשון דרך אגב. אבל לפחות אני מעריך את האסטרונומים. לפחות אם יש לי שאלה כזאת, אז אני הולך להתעניין. מה אומרים שם? איך החוכמה המציירת מתגלית בעולם, לאט לאט. טוב, זה ההבדל העקרוני בפסקה שלנו. עכשיו הרב אומר שיש לזה השלכה. מה ההשלכה? וכאן אולי גם תהיה תשובה יותר עמוקה לשאלה של חיים. בואו נחזור לפסקת את. חוכמת הקודש היא נעלה מכל חוכמה. במה? בזה שהיא מהפכת את הרצון והתכונה הנפשית של לומדיה לקרבם או לקרבם בהמשכת כל מהותם העצמית לאותה הרוממות שהיא בעצמה מתעצמת בה. נגיד במושגים פשוטים. כשאדם פוגש את חוכמת התורה, התורה, לא רוצה להגיד, הופכת אותו, כי בבסיס, בתשתית הפנימית שלנו, אנחנו תורניים ושייכים אל הקודש, אל האלוקי, צלם אלוקים שבאדם, צלם אלוקים שבישראל שבאדם, וכו', זה ברור. אבל המפגש שלנו עם התורה, הוא עושה לנו מהפך פנימי בכל החיים. זה לא שאני עכשיו יודע איקס ידיעות, ויש לזה השלכה על איקס מעשים. לא, אני מסכים שכל מקצוע שאדם לומד, משפיע עליו בצורות כאלו, בצורות אחרות, זה נכון. אבל בחוכמת התורה, בניגוד לחוכמת החול, יש הבדל תהומי בין שני סוגי החוכמות האלה, ותכף נראה למה, שחוכמת התורה היא מהפכת את האדם לגמרי. היא נוגעת חוכמת התורה בכל מערכת החיים שלו. החל בידיעות שלו, המשך במעשים שלו, קלה בשאיפות החיים שלו, ברצון שלו, בדמיונות שלו, בבית שלו, בקהילה, במשפחה, במבט שלו על החיים בכלל, בשמיעת החדשות, בהכל. חוכמת התורה היא, אם אפשר לומר, בונה באדם מציאות חדשה. זה ממש כמו הגולם של המערל. כלומר, אנחנו איזה מין מציאות גולמית, שבתורף הפנימי שלה, בשורש הפנימי שלה, היא מציאות תורנית, אבל צריך לחשוף אותה, להוציא אותה מכוח ולפועל. כשאדם לומד תורה, התורה יוצרת את הצורה בגולם. ממש יצירת צורה, חיים חדשים, שבעצם גנוזים, כבר בתמצית האדם הישראלי, אבל בפועל החיים החדשים האלה מתגלים. לא סתם יש הלכה, שלא נעמוד בניסיונות כאלה, שאדם שרואה את אביו ורבו טובים בים, או ניקח דוגמה יותר פשוטה, רואה מציאת אביו, אבדת אביו ואבדת רבו, אז, ואם נגיד אביו הוא לא רבו, אז אבדת רבו קודמת לאבדת אביו. והוא יציל את רבו מטביעה בים ולא את אביו. למה? כי יש כאן בעצם שתי אבות לאותו אדם. שני אבות. אבא אחד, אבא חומרי, זה אביו. אבא אחד, אבא רוחני. זה רבו. והחוכמה, נקרא את חוכמת הקודש, חוכמת היצירה הרוחנית, היא יותר מאשר חוכמת הציור, הפיזי, הביולוגי. אז זה לא סתם איזה רעיון. יש לזה השלכות. לכן חוכמת הקודש היא מהפכת את האדם. אדם שבא לבית המדרש, והחיים שלו לא השתנו, גם אם הוא הפך את השס 18 פעמים, הוא יודע לקרוא הפוך את השס. אז יש כאן בעיה.
איך? איך נוצר מצב כזה?
הנה, תכף...
איך נוצר מצב שאם אתה רואה מהפך את החיים, אתה...
אז איך קורה שזה לא מהפך את החיים? איך זה קורה? אז תכף נראה, הנה, תכף נראה. חוכמת הקודש היא נעלה מכל חוכמה, זה לא רק שהתורה עושה אותי מוסרי. התורה עושה אותי מוסרי, התורה עושה אותי חברתי, התורה עושה אותי אלוקי, התורה עושה אותי אידיאליסט, התורה עושה אותי שליח ציבור. התורה אמורה לעשות את כל זה באדם. מה זה קשור אם אני לומד עכשיו ארבעה אבות נזיקין? או אני לומד את השותפים שרצו לעשות מחיצה, בונים את הכותל באמצע. מה זה קשור עכשיו, ריבונו של עולם? תשובה, זה קשור. כי התורף הפנימי, תכף זה החלק השני, התורף הפנימי שבתורה הוא לא האינפורמציה של השותפים שרצו לעשות מחיצה, בונים את הכותל באמצע. זה הרבה יותר עמוק מזה. חוכמת הקודש היא נעלה מכל חוכמה, בזה שהיא מהפכת את הרצון והתכונה הנפשית של עומדיה, נקרא את זה לקרבם, לקרבם, בהמשכת כל מהותם העצמית, לאותה הרוממות שהיא בעצמה מתעצמת, ואני אומר את זה בזהירות, אדם לומד תורה, זה אדם שהוא מתמזג עם התורה, התורה מתמזגת בו, הוא והתורה נהפכים לדבר אחד. ולכן אותם הערכים שכתובים בספר, אותיות, מילים, משפטים, אותם הערכים האלה אמורים להיות כתובים בתוכו. כמו שהגמרא אומרת, אני בבלי טיפשי, אותם תלמידי חכמים מבבל, לא כולם חס ושלום, הטיפשים שמנשקים ספר תורה ולא מנשקים תלמיד חכם. מה אתה מנשק קלף מת ולא מנשק קלף חי? תלמיד חכם חי זה ספר תורה מעלך. אז עדיף לנשק ספר תורה מעלך מאשר ספר תורה מת. ספר תורה שהוא לא מעלך. ספר תורה שהוא לא מתגלה במציאות. אז איך מצאנו ספרי תורה חיים שהם לא בדיוק ספרי תורה? שאלה טובה. לכן המפגש עם חוכמת התורה, היות, נראה בהמשך, אני מגיע קצת את המאוחר, היות ויש בה חוכמת היצירה, אז חוכמת התורה יוצרת גם אותי, אותנו. מה שאין כן כל החוכמות העולמיות, אנחנו נחזור למשפט הזה עוד מעט, מה שאין כן כל החוכמות העולמיות, חוכמות החול, אף על פי שהן מציירות עניינים נשגבים. זה מאוד מאוד עצום, זה מאוד מאוד גדול, זה מאוד מאוד חשוב לזהות את הכללים הנקראים חוקי טבע שדרכם הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם בטבע. אנחנו לא מזלזלים בחוקי הביולוגיה, בחוקי הפיזיקה, בחוקי האסטרונומיה, בחוקי הזואולוגיה, ודאי שלא, שום פנים באופן לא. אז זה עניינים נשגבים, יפים ואצילים, למה הקדוש ברוך הוא בחר להתגלות דווקא דרך החוקים האלה, הכללים האלה, בטבע? אז זה דבר שונים. אבל עם כל הכבוד לחוכמות העולמיות והתכונה שלהם, תכף נראה, היא תכונה מציירת, כלומר לא יצירת יש מאין, אלא סך הכל לצייר את היש שכבר קיים, אין להן אותה התכונה המפעלית. חוכמות החול הן לא פועלות, הן נפעלות. חוכמות החול נפעלו על ידי חוכמת התורה שפעלה אותם בעצמה. לכן כשאני לומד חוכמות חול, זה מקסימום מוסיף לי X אינפורמציה בנושא מסוים עם X השלכות מעשיות באותו נושא. האם זה הפך אותי להיות אדם אחר במכלול כוחות החיים שלי, במכלול הכישרונות שלי? לא. למדתי ביולוגיה, אז יש לי תובנות כאלה ואחות בעולם הביולוגי בתחום מסוים, ואני יודע להיות רופא בבית חולים ולהציל חיים. בסדר גמור. זה לא קשור לשאיפות החיים, זה לא קשור לדמיונות, זה לא קשור לרצונות, זה לא קשור אם אני נחמד לאשתי בבית, זה לא קשור מהיחסי למדינת ישראל, מהיחסי לשואה, מה יחסי לריבונו של עולם? בפונקציה של רפואת הגוף בתחום שאני מתמחה, בפונקציה הזאת אני הכי טוב בעולם ועושה את מלאכתי נאמנה. ברוך השם, משתבח שם, הוא טוב מאוד. אבל זה לא משפיע על המכלול הכולל. זה מאוד ספציפי, למה? כי החוכמה הזאת היא חוכמה מציירת. אז היא מציירת רק בתחום שהיא מציירת. היא לא יוצרת, היא לא מהפכת את הכל. לכן, החוכמות העולמיות אין להן אותה התכונה המפעלית. כלומר, להמשיך אל ערכן את כל המהות העצמית של ההוגה בהן. כי חוכמות מציירות, חוכמות החול, חוכמות העולמיות, לא נוגעות במהות העצמית של האדם. הן נוגעות בלבושים שלו, הן נוגעות בהסתעפויות שלו, הן נוגעות בביטויים שלו, אבל לא במהות שלו. בשורש הפנימי גם הקדוש ברוך הוא נמצא שם, ברור, אבל בגילוי זאת לא הנקודה. הוא באמת אומר הרב, אין להן יחס כלל, אולי מילה כללי קיצונית, אבל כנראה שהרב יודע מה שהוא אומר, ליתר כוחותיו ולעצמיותו של האדם, חוץ מכוחו המדעי לבד, חוץ מהכוח השכלי שלו, זה לא נוגע בכוחות אחרים שבאדם. וטעם הדבר הוא, הנה עכשיו יותר פנימה, כי כל ענייני הקודש, ממקור חיי החיים הם באים, מיסוד החיים המהווה את הכל, חוכמת התורה עם מקור החיים, מסתכל בורא את הברא אלמא, אז משהו מקור החיים הוא יכול להחיות, אז מקור החיים של הכל יכול להחיות את הכל. אז אני לומד שור שנגח את הפרה, אני לומד השותפים שרצו לעשות מחיצה בונים את הכותל באמצע, אני לומד ארבע אבות נזיקין. זה לא הנושא, זה לא אינפורמציה, זה לא ילחות מחיצה, ילחות ארבע אבות נזיקין, ילחות שור שנגח את הפרה. זה לא דיני נזיקין פה. יש כאן נשמת אלוהים נמצאת בתוך התוכן התורני הזה, והנשמה האלוהית הזאת הופכת אותי להיות אדם פחות מדבר לשון הרע, יותר צנוע, יותר אידיאליסט, יותר בן תורה באמת. רק עוד טיפה. ולכן, וטעם הדבר הוא כי כל ענייני הקודש ממקור חיי החיים הם באים. מיסוד החיים המהווה את הכל. אז המפגש עם התורה הוא לא מפגש של שכל שלי עם השכל של התורה. זה מפגש של הנשמה שלי עם נשמת התורה שעוברת דרך הכלים של השכל של התורה. זה נכון. זה בדיוק ההבדל בין תורה לצערנו הרב לאוניברסיטה היום. זה בדיוק ההבדל בין תורה לבין בין לימוד תלמוד בבית מדרש ללימוד תלמוד באקדמיה, לצערנו הרב. שפה אתה, שבבית המדרש אתה בא ממקום של חיי החיים, ממקום של נשמה, של מהפך פנימי, של רצון לתשובה, ושם, לצערנו הרב, אתה בא ממקום של ברור שכלי, חקירה, רלוונטיות, מתאים לא מתאים. זה מקום אחר לגמרי. אז אפשר ללמוד את אותה מסכת, את אותו נושא. אפילו הטבלה שתהיה כתובה לי בקלסרית היא אותה טבלה. מחלוקת ראשונים, אותה טבלה בדיוק. השאלה מאיזה מקום אני יוצא לשם. האם אני יוצא ממקום של נשמה, שזה בית המדרש, או מקום של חוכמה, שזה אקדמיה לצערנו הרב כרגע. רק עוד טיפה אם אפשר. וטעם הדבר הוא כי כל ענייני הקודש ממקור חיי החיים הם באים. מיסוד החיים המהווה את הכל. ויש בכוח התוכן המקודש להוות המון ברואים לאין חק, לאין תכלית. לנטוע שמיים וליסוד ארץ, לנטוע את המקור השמיים היא האלוהי בארץ ולייסד את הארץ פה בעולם התחתון שלנו. וקל וחומר להטביע צורה חדשה ומבולטת, מלשון בולטת, על הנפש ההוגה. וכל המדעים של כל לעומת זה, אין בהם זה הכוח. כי הם אינם מחדשים ומחוללים חדשות מצד עצמם, כי הם עצמם התחדשו על ידי התורה שהקדוש ברוך הוא הסתכל בה וברא אותם בעצמם. כי רק התורה היא הכוח היוצר ואין כוחות ואין חוכמות מציירות. אלא, מה עושים חוכמות החול, כל המדעים של חול? אלא הם מציירים ומציגים לפני ההשקפה השכלית את מה שהוא נמצא במציאות. אז א', מצייר את היש, ב', רק מצייר שכלית את היש, ולכן זה לא יגרום למהפכה פנימית לאדם. ועל כן, אינם יכולים גם לעשות את ההוגה בהם לבריאה חדשה. כלומר, לעקור אותו מעצמיות תכונותיו הרעות מבחינה מוסרית, ולהעמידו במצב של מציאות חדשה, תאורה וחיה באורח חיים אמיתי העומדים ליד יד. זה צריך להיות היחס בין חוכמת החול, בין חוכמת הקודש, סליחה, לחוכמות החול. כן, חיים, בבקשה. משה, מי? משה, כן. סליחה, כן, שכחתי. שמך ברח לי.
אורן.
אורן, כן.
התורה, כמה שכאילו חלקים שלנו, קודם כל התורה היא, אנחנו רואים שלא רק אנשים שלומדים באקדמיה, אלא גם אנשים שלומדים ולמדו הרבה שנים, והתורה כאילו כמו מסגרת שצריכה לפעול, היא לא פועלת. וגם החלק השני הוא שהתורה עוסקת, אנחנו רואים שהתורה משנה את כל החיים של האדם, כי באמת התורה היא עוסקת בהרבה תחומים של האדם. עכשיו אם אתה אומר שכשאני לומד השור שנגח את הפרה, זה משפיע לי על איך שאני...
לשון הרע.
על לשון הרע שלי. קודם כל, קשה לתפוס את זה. אני חושב שזה גם לא תמיד, אני לא... דווקא רואים שאנשים מקדישים דווקא את הלימוד להם בזה, אז דווקא שם מוצאים יותר אנשים שהם... הם לא, לא יודע.
אז זה לא בסדר? אז זה מחלת גלות, אז זה לא בסדר?
בסדר, אבל גם, נגיד, כשהמסד ישרים אומר, למה לומדים את זה, מתעסקים בזה, ולא מתעסקים בלימוד מוסר, באהבה.
בוא נעשה, אתה אומר כמה דברים, בוא נעשה סדר קודם כל.
אבל שנייה, אבל אם אנחנו אומרים שזה נשמה אחת, אז למה הוא בא בתלונה כלפי אנשים שמתמקדים ב...
תשובה, גם בתוך מקצועות התורה, גם בתוך התורה שהיא החוכמה היוצרת, יש מקצועות שבהם המפגש עם נשמת התורה הוא יותר ישיר, יש מקצועות שבהם המפגש עם נשמת התורה הוא יותר עקיף. הרב כותב באורות הקודש, שההשפעה של מה שנקרא הבניין של האדם בעקבות המפגש שלו עם התורה, ההשפעה תבוא בשני מסלולים. קודם כל, כל מפגש של האדם עם התורה ייצור בתוכו את הבניין הפנימי הזה. ב', אם אתה עוסק במקצועות המסוימים שבתורה, שנוגעים בסוגיות האלה, עוסקים בסוגיות האלה, בצורה יותר ישירה, זה יבנה, נקרא זה ככה, יותר מהר. לכן, אם אני רוצה להיות אדם מוסרי, אומר הרב, אני צריך ללכת בשני מסלולים בלימוד תורה. מסלול אחד, ללמוד מוסר, לקחת את המקצוע שנקרא מוסר בתורה, ולהתעסק בו בצורה ישירה. ב', כל מה שאני אלמד בתורה, בגלל שבפנימיות של הדברים, יש כאן חוכמה, שהיא בעצם מהפכת את כל האישיות, כולל את הצד המוסרי שלי, זה גם ישפיע עליי. עכשיו, נכון שבמפגש עם התלמוד תורה המוסרי, מה שקוראים היום מוסר או אמונה נקרא לו, זה יותר בהיר, זה יותר ישיר, זה יותר ברור, זה נכון? אבל גם דרך שור שנגח את הפרה, אני אפך לדם יותר מוסרי. עכשיו, זה א', ב', זה שזה לא קורה, זאת בעיה חמורה, זה בדיוק הצעקה של הרמח"ל. זה בדיוק הצעקה של הרמח"ל, שמצאנו לצערנו הרב יותר מדי מציאויות כאלה, שאפילו התורה הפכה לחוכמה. זה בדיוק. זה שאתה שואל בישיבה, כשאתה מחפש קלה לבת שלך, תגיד, הבחור ההוא, איך הוא בשיעור עיון בגמרא? הוא השפיט של השיעור או החצי שפיט של השיעור? אם זאת השאלה, אז זאת בעיה. קוראים לזה עילוי. זאת לא השאלה, אתה צודק בדיוק, לכן הרמח"ל יוצא בתקיפות. נגד הגישה הזאת, נגד המציאות הזאת. שבמקום להיפגש עם נשמת התורה, אנחנו נפגשים עם חוכמת התורה. וזה מה שרמזנו מקודם, שהגלות יצרה את זה. כי בגלות אין נשמה, אנחנו בין אומות העולם, אז אין כמעט נשמה. אז תורת ארץ ישראל, שהיא החשיפה היותר פנימית של התורה, שבתורה, המפגש עם הנשמה הזאת היה חסר לנו. ואז חס ושלום, חוכמת התורה, אם אפשר לומר, העתקנו אליה את הכישלונות של חוכמות החול. בהקשר הזה, סליחה שאני עכשיו אומר דברים תקיפים מאוד. אם אני וחיים וכדומה, הורים, חס ושלום, כן, לא, בלי קשר, באים לאספת הורים, ויושב במחאות המורה, או המורה או הרב, עם לוח ציונים, ובלוח הזה כתוב, גמרא, תורה, נביא, הלכה, בואו נדלג מקוצר הזמן, חשבון, אנגלית, גיאוגרפיה, היסטוריה, פיזיקה מודרנית, אופטיקה, לא יודע מה, אסטרונומיה. גמרא 82, נביא 44, פיזיקה 96, אנגלית 21. אם זאת האווירה של אספת הורים, חבל על הזמן. אז התרבות הערבית, התרבות המערבית, לפני שהיא במערב, היא אצלנו בתוכנו. היא בבית המדרש. אני הולך עכשיו להגיד משפטים חמורים מאוד. אם יש כאן אדם שיושב במכון מאיר, לאו דווקא משה עכשיו בכיתה, שבאופן סמוי הוא אומר לעצמו, חושב לעצמו, מרגיש לעצמו, עד שאני לא אגיע לשיעור גמרא של הרב הזה, או לשיעור אמונה של הרב ההוא, או של מת חברותה עם הרב השלישי, אני כנראה לא מספיק רציני בבית המדרש. ובזה הקריטריון שלו נמדד, כך הוא מודד את עצמו, סליחה שאני אומר, כישלון טוטלי. זה לא אומר שאין, נקרא לזה, התקדמות בלימוד הגמרא או בלימוד אמונה. ודאי שכן. אבל אם זה המדד שלי, אז התרבות המערבית בתוכנו, חבר'ה. בתוכנו, בבית המדרש היא נמצאת. אז זה מתחיל בלוח הציונים בבית ספר יסודי, שאין הבדל בין ציון בגמרא לציון באנגלית. וזה ממשיך הלאה, אם אני אומר, עד שאני לא אהיה בשיעור ההוא, קוראים לזה לעלות כיתה. עד שאני לא אעלה לכיתת גמרא. אתה מכיר את הביטוי הזה? מה זה? אתה לא עולה לשום כיתה. אתה לומד לפי הכיוון הלימודי המתאים לך כרגע. בשלב הזה אתה לא עולה ולא יורד. זה מעליות, זה לא קשור ל... עכשיו, הגלות, לצערנו הרב, יצרה בתוכנו את המציאות הזאת. לכן אתה צודק. בוא נשמע בלשון הכוזרי, מצאת מקום חרפתנו. מקום כאבנו. אני חושב שמכון מאיר זה אחד המקומות שמנסים להבריא את המחלה הזאת. אין מעמדות, משתדלים שלא. אין כבוד. אין מעמדות. אני אומר עכשיו דבר שאני יודע שאני צודק לצערי הרב. אפילו בשידוחים זה כבר מגיע. שפלוני יוצא ושואלים אותו, מי הרב שלך? תלוי איזה שם הוא אומר. אם הרב שלו זה, אז הוא א'. אם הרב שלו זה הוא, אז הוא ב'. אם הרב שלו הוא ג', אז הוא ג'.
גם בציבור פה מוכרים לפי...
אז עוד בעיה, את צריך לתקן. את צריך לתקן. לכן המפגש שלנו עם התורה הוא המפגש עם נשמת התורה. דרך, היות וזאת המגמה, ניפגש גם עם חוכמת התורה. לכן מצד אחד צריך לדעת שהמקור של חוכמת התורה וחוכמות החול, חוכמת הקודש וחוכמות החול הוא אותו מקור. צריכה להיווצר הרמוניה בין שני סוגי החוכמות האלה, וצריך להיווצר היחס המבדיל בין החוכמות האלה. רק עוד משפט אחד, ציפיתי האמת לשאלה שמשום מה מפתיע אותי שעוד לא הגיע. רגע, זה אומר שעדיף שאני אהיה אברך ולא אלמד פיזיקה מודרנית באוניברסיטה? מה זה אומר? הרי זאת שאלה מתבקשת. אם חוכמת התורה היא חוכמה יוצרת, וחוכמות החול הן חוכמות מציירות, אז עדיף להיות יוצר מאשר מצייר. עדיף ליצור יש מאין מאשר לחשוף יש מיש. תשובה, השאלה הזאת תלויה בשלושה גורמים. א', התשובה היא כן. ב', השאלה אם זה מתאים לי. ג', השאלה אם זה מה שעם ישראל צריך. כלומר, אם לו תצויר מציאות תיאורטית, תיאורטית לגמרי שהיא לא קיימת, שמבחינת האישיות שלי אני מתאים לשניהם בדיוק אותו דבר, ומבחינת הצורך לדורות, לתיקון עולם, שניהם נצרכים, לו יצויר ציור כזה תיאורטי שהוא לא קיים אף פעם, אז ועדיין שאני עדיף את חוכמת התורה על חוכמת הפיזיקה, מה השאלה בכלל? מה אתה משווה? פה זה חיי החיים ופה זה התגלות של חיים. פה זה מקור היש ופה זה גילוי של היש. פה זה השורש ופה זה סעיף. זה ברור. אבל, היות ויש כנראה עוד שני מדדים. א', האם אני מתאים לזה? ב', האם הדור צריך את זה? של שני קריטריונים חשובים. א', אם אני אמצא את עצמי שם, וב', אם תהיה ברכה לעולם מזה שאני אמצא את עצמי שם. שני המדדים האלה מדדים חשובים עוד שמצטרפים. אז כאן כבר באמת יכול מאוד להיות שאחד יושב בבית המדרש, כי הוא למד שחוכמה היוצרת היא המהפכת ומתקנת את העולמות וכו', והוא רוצה להיות שם, אבל זה לא מתאים לך. אז לומד את הגמרא, שלושה דברים הקדוש ברוך הוא בוחר. על מי שיכול ללמוד תורה ולא לומד, ועל מי שלא יכול ללמוד תורה, לא רק במובן הכלכלי או הטכני, אלא במובן הנפשי, שזה לא עיקר עניינו, הוא לומד תורה, אבל לא בקביעות 18 שעות ביום כפול 100 שנה, הקדוש ברוך הוא בוחר עליו. אז איך אני יודע? איפה אני? שהקדוש ברוך הוא לא יפקיע עליי, לא מפה ולא משם. בשביל זה באנו לפה, כדי לבדוק עם עצמנו איפה אנחנו נמצאים. כן, שי.
איך אפשר לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, מה הגישה הנכונה הרבה?
בשביל זה באנו לפה. בשביל זה באנו לפה, תבדוק את זה.
אני בודק, עדיין לא מוצא
את זה. או, תמשיך לבדוק, תברר. תמשיך לבדוק. כן, עודד.
הרב, לא צריך לקרוא את התשובה, אבל אני... מכילה, אבל אני...
אני עונה לך עכשיו כמו ששמי ענה, לא כמו הלל. מה זה, רגע, את כל התורה כולה רגל אחת?
לא כל התורה, אני נשאר אחרי כמה חודשים, לא כל התורה.
חודשים?
אחרי מספר
חודשים. החלב עוד על השפתיים, אתה מדבר על חודשים, מה זה חודשים? לימוד תורה זה...
אני
בנוני,
מה לעשות? אני שואל את השאלה הזאת, כי אני פה כמה זמן, ואני רואה ש...
תגיד לי, היה לך פעם חלום ללמוד רפואה?
על זה?
היה לך פעם חלום ללמוד רפואה? להיות טייס?
לא.
לא היה חלומות כאלה?
לא, אני מרוקאי, לא
יכול להיות טייס. א', בטח היו לך כפעם חלומות מעין החלומות האלה, ב', ידעת שיש לך חלום לנסוע במרצדס. שטויות, נו, אבל יש לך חלום כזה. נגיד, הוא כבר מתחיל להתקפל בכיסא. יש לך חלום כזה. חביבי, לקנות מרצדס זה לא כמו לקנות, לא נגיד מה. קיצור, בשביל כבוד, אמר הגשש, שצריך לעבוד. צריך להשקיע, יש דברים גדולים, צריך להשקיע. בשביל תורה והמפגש שלי עם התורה והשייכות של התורה, צריך להשקיע. אין פה קיצורי דרך. מספר חודשים במכון, זה ההתחלה של הפתיחה, של ההקדמה, של המבוא. זאת ההתחלה, ההקדמה של הפתיחה, של המבוא, של ההקדמה. פשוט אני לא זוכר עוד מילים להגיד במשפט הזה. עכשיו כל אחד והמסלול שלו, לפי יכולת שלו. עודד, כן.
שתי שאלות שהן אותו דבר. שאלה אחת, האם חזון אחרית הימים הטוב ביותר לעם ישראל, הוא שכל עם ישראל יהיה לומדי תורה כל היום?
לא.
שאלה שנייה, האם מברך שלומד תורה כל היום הוא יותר טוב מראש ממשלה שעוסק בצורכי ציבור וגאולת עם ישראל?
אתה שמת לב איך הקושייה הזאת מפילה אותנו? זה בדיוק מה שהרב צעק פה. זה בדיוק. מסע המחנות. מי יותר טוב? אני לא שייך, אני לא עוסק, אנחנו לא
בכלל... אבל אתה עסקת בדירוג.
אנחנו לא עוסקים בדירוג במובן של יותר טוב, במובן של תפקיד. תגיד לי, מי יותר טוב? מזגן או חתול? תענה לי עודד, רק עודד עכשיו עונה. תאמין לי שכשהמזגן רואה את החתול, הוא אומר, איזה כיף לחתול, הוא מטייל, הוא מטייל. לא, אני פה תקוע על הקיר 20 שנה. פחות מ-20 שנה פה, אבל נגיד הוא יהיה תקוע 20 שנה.
אמרת, אבל...
רגע, שנייה, מה נענה למזגן? אל תתחמק מה התשובה. מה נענה למזגן? נענה למזגן, כבוד המזגן. התפקיד שלך זה לקרר את החדר הזה. וזה המקסימום שהוא 100% מבחינתך, וזה מה שאתה צריך לעשות. אל תקנה בחתול, למה אתה לא חתול? מה נענה לחתול? שאומר, חם לי בחוץ, איזה כיף למזגן. אתה, תודה לקדוש בחוץ, יש לך פח זבל לקפוץ ולאכול. והמזגן נגיד, אני אפילו לאכול, לא צריך. בקיצור, הבנו. זה לא עניין של מה יותר או מי יותר. זה עניין של תפקיד.
כן,
עניין של פונקציה.
כן, אבל אמרת שבדורנו, אוקיי, כרגע יש
כאלה... אל תחזיק טובה לעצמך. מה אומרת? אם למדת תורה, המשנה אומרת, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך. אל תגיד אני יותר טוב, כי לכך נוצרת. משפט אחד כבר זמננו, ממש הסתיים. הגמרא, מסכת, משפט אחרון. גמרא, מסכת ברכות, דף י' ז', אם נפגשנו היום בשביל הגמרא הזאת, עשינו משהו. מרגלה בפומי דרבנן דיבנה, מרגלית בפיהם של חכמי יבנה. חכמי יבנה זה אותם החכמים שאמרו דברי תורה עקרוניים מאוד לאותם בחורי הישיבה לאחר חורבן המקדש. כלומר, אותם הכהנים שבחרו בעצמם להיות כהנים, כלומר, נציגי כלל ישראל בבית המקדש, בבית המדרש, הם צריכים עכשיו לשמוע דברי תורה מאוד יסודיים ומאוד עקרוניים. מה אמרו לה? מה אמרו חכמי יבנה לתלמידים? בהקמת, נקרא לזה בית המקדש מעט, של הכהנים הבכיריים שבחרו בעצמם להיות בחורי הישיבה, נציגי כלל ישראל בבית המדרש, ולא ככהנים שהקב"ה בחר בהם לעבוד במקדש. כי ישראל לא יכל לעבוד במקדש, אבל הוא יכול להיות תלמיד חכם. מה נאמר שם? אמרו חכמים, אני אומר את זה בקיצור, חכמי יבנה. אני בריאה וחברי בריאה. אני מגלה הופעת הבורא, חברי מגלה הופעת הבורא. אני מלאכתי בעיר, אומר המהרש"א, אני בחור ישיבה, הוא מלאכתו בשדה, חברים מלאכתו בשדה. נקרא זה חקלאי, היום היינו אומרים איש הייטק. אני משכים למלאכתי, הוא משכים למלאכתו. אני מרגיש סיפוק במלאכה שלי, לכן אני קם בבוקר מוקדם, כי כשאדם קם בבוקר זה מראה שהוא מזדהה מה שהוא עושה. הוא משכים למלאכתו. אני אינו מתגדר במלאכתו, והוא אינו מתגדר במלאכתי. אני לא מנסה להיות איש הייטק, הוא לא מנסה להיות בחור ישיבה. עכשיו הגענו לשפיץ. ושמה תאמר. שמה תאמר, כנראה שחכמי יבנה ידעו שהולכת להתפתח הסנוביאדה הרוחנית הזאת. ושמה תאמר, אני מרבה והוא ממיד. אני לומד עיון, הוא לומד פקיעות, אני לומד 18 שעות ביום, הוא לומד דשא ביום, אני מתנדד 18 דקות ב-18, הוא מתנדד 2 דקות ב-18. אני מקבל כוונות, הרי הקדוש בקיום מצווה, הוא אפילו פשט לא יודע. אבל הוא מקיים את המצווה. ושמה תאמר, אני מרבה והוא ממיד. זאת סברה, נכון? שנינו, אמרו חכמי יבנה לתלמידים הצעירים ביבנה. שנינו, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שכוון ליבו לשמיים.
ובלבד
ש? יכוון ליבו לשמיים. תכוון את התדר האלוהי שטבוע בך לשמיים. לכן אין פה מי יותר מי פחות. לכן אמרתי מקודם שהתיאוריה שאמרנו מקודם, שלו יצויר שמבחינת היכולות ומבחינת התפקיד, זה זהה, ודאי שתורה זה יותר. אבל הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם ככה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בחלוקה של תפקיד.
זה מצב שלא יהיה לעולם.
נכון. לכן האם אתה תהיה רופא או ראש ישיבה? לא יצויר סתם ציור בדימונה, זה תלוי א', באישיות שלך, ב', במה שדימונה צריכה, בשלב שאתה תגיע לשם. הרמב"ם היה רופא, כי לא היה רופא. הוא אומר במפורש, אם היה רופא, הוא לא הולך ללמוד רפואה. מצד שני, במקום שאין רופא, יהיה רופא, לא רב. זה יותר חשוב. טוב, יש הרבה מה לדבר על זה. ברכות מוצאי. יישר כוח.